שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ערב טוב. חנוכה שמח. הערב זה נר חמישי של חנוכה. חסידים אומרים שיש מעלה מיוחדת לנר הזה. זה הנר היחיד של חנוכה שלא יכול לצאת בשבת. זאת אומרת שכל נר אחר, היום הראשון של חנוכה, היום השני, השלישי, הרביעי, השישי, השביעי, השמיני, יכולים לצאת בשבת. התאריך היחיד בלוח השנה העברי שמסודר ככה, שנר חמישי לעולם לא יצא בשבת. זאת אומרת שיש אור מיוחד ביום הזה. האור של נר חנוכה, הסברנו בשבוע שעבר, ציטטתי מהרמב״ם, שאומר ביטוי מפליג, אומר מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד, וזו לא לשון אופיינית לרמב״ם, ההתלהבות הזו. מסבירים חסידים, מה כל כך מיוחד בזה? אז כמובן שיש בזה את פרסום הנס. ויש פה עוד נקודה. יש ביטוי אצל חז"ל ששכינה לא ירדה מעולם מתחת ל10 טפחים. טפח זה בערך תמיד, יש לזה גם מידה של 10 סנטימטר או 8 או 7, אבל מסמנים את זה כאגרוף של יד. אז 10 טפחים זה פחות ממטר. כביכול, הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, אבל הגילוי שלו לא נמצא במקומות הכי נמוכים. שכינה זה הגילוי של האלוהות בתוך הבריאה. נר חנוכה, מדליקים אותו במיוחד דווקא מתחת ל10 טפחים. מדליקים אותו במקום נמוך. כביכול, שם הקדוש ברוך הוא נמצא, בחנוכה יש הערה. האור הרוחני יורד למקומות שהם כביכול הכי חשוכים, שלשם בזמנים רגילים לא מגיע גילוי. שהרמב״ם אומר, מצוות נר חנוכה חביבה יד מאוד, זה אומר שהיא חביבה כי יש בו, יש אור במקומות שבדרך כלל אין אור. ובמילים אחרות, יש אור במובן של לגלות משמעות, בשביל לגלות נוכחות אלוקית, בשביל לגלות טוב. כל מקום שאתה מאיר אותו, מתגלים בו דברים שלא ראית קודם. אתה מגלה משמעות אחרת. במיוחד, שמתגלה אותה נוכחות. מסופר על המגיד מטריסק, לשם לא כל כך מפורסם. אחד מתלמידי הבעל שם טוב, קראו לו רבי נחום מצ'רנוביל. העיר צ'רנוביל התפרסמה אחרי זה, היה לקור מצ'רנוביל. לרב נחום מצ'רנוביל היו כמה בנים, אחד מהם קראו לו רב מוטלה. על רב מוטלה מצ'רנוביל אומרים שהוא היה אדמור של עשירים. זאת אומרת, הוא היה עושה את החסידים שלו עשירים. היה לו סייעתא דשמיא לכך. ולרב מוטלה היו לו כמה בנים שכל אחד מהם היה אדמו"ר, ואחד מהם זה היה מגיד מטריסק. באוקראינה היו לו חסידים רבים. אז מסופר ששנה אחת, בהדלקת נרות, הוא ניגש אל אחד החסידים, או שאל בכלל את החסידים שהתאספו לראות אותו, ואמר להם, כשהגבר גבוה והאישה נמוכה, הם רוצים לדבר ביניהם, איך נכון יותר? האם שהיא תיקח כיסא ותעמוד לידו, או שהוא יתכופף ושהוא ירחן ויפנה אליה. סיים לשאול אותה את זה, הם היו בהלם, על מה יש לרבי לדבר איתם. לפני הדלקת נרות, וניגש להדליק את הנרות בהתכוונות ובשמחה. החסידים תמעו על כך. אז היה שם האחיין שלו, קראו לו רב מרדכי דוב, שהוא לימים גם התפרסם בשם אדמור, ידוע בשם רבי מרדכי דוב מאורנו סטייפל. היה צדיק בבני ברק שקראו לו הסטייפלר. אביו של רבי חיים קניבסקי. אז הסטייפלר הוא בא מאותה עירה של רבי מרדכי טוב מאורנו סטייפל. הוא גם נולד בברכתו. עוד מעט אני אולי יזכיר את זה. אז רבי מרדכי דוב, שהוא היה אחיין שלו, אז הוא אמר להם, כתוב בגמרא, יש ביטוי כזה, אשתך גוצה, גחין ולחיש לה. אם אשתך נמוכה, תתכופף ותלחש לה, או תדבר אליה. וחז"ל נתנו בזה סוג של מוסר לגברים, שהרבה פעמים יש איזשהו אגו שרוצה שהסביבה תתאים את עצמה אליי. חז"ל אמרו, מה זה גבר אמיתי? זה גבר שיודע לרחון. זה יותר מדויק מאשר להגיד לרחון מאשר להתכופף. הוא יודע להקשיב. זה בעצם הביטוי להטות אוזן. אני עומד ישר, וכשמישהו רוצה לומר לי דבר מה, אני מטה אוזן להקשיב לו. אני מתכופף לשמוע מה יש לו לומר. אמר כביכול, אז פירש להם רב מרדכי דוב, כביכול כל השנה אנחנו צריכים להיות במקום כזה של לעלות אל האלוקות. ובחנוכה אור השכינה יורד אלינו. אז המגיד מטריסק אמר להם לחסידים כמין משל כזה, גם אם הם לא הבינו, אבל הוא כבר נתן למילים הללו להיות שם בחדר. שיש הערה אלוקית שפוגשת אותנו, גם אם אנחנו לא עושים מאמץ, פוגשת אותנו במקומות כביכול הכי נמוכים בחנוכה. ובמיוחד בנהר חמישי, שאמרנו שהוא לא יכול לצאת בשבת, במובן הזה שהיום הזה, כל נר אחר כביכול אפשרי לו בלוח השנה שיהיה פעם שבת, זאת אומרת שידליקו את הנר, וחוץ מאשר שאור החנוכה תהיה גם הארת שבת, שזה גילוי ואור רוחני. נר חמישי לעולם יש בו רק את ההארה של נרות החנוכה. הנר החמישי, מצד לוח השנה העברי, הוא לא יכול לצאת בשבת. אף פעם לא יהיה מצב בלוח השנה העברי שנר חמישי יצא בליל שבת. זאת אומרת שהאור הרוחני שיש בנר חמישי של חנוכה זה תמיד רק אור של נרות חנוכה. זה לא גם אור של נר שבת. הראשון, השני, השלישי, הרביעי, השישי, השביעי, השמיני. בכל מיני שנים שבת, הם יכולים לצאת לשבת. וכביכול, זה מישהי גם שלחה לי מילים של הרבי מלובביץ' על זה, לפני השיעור, שיש פה גם את הציטוט, שנקרא את הציטוט שאומר, הנר החמישי עניינו התגברות האור על החושך. הוא נותן את הכוח להתגברות האור על החושך. אולי בעצם את הכוח להתגברות אור הגאולה על החושך. שתחילתו אפילו בהתגברות קטנה, במעט אור. בנוסף, אינו יוצא אף פעם בשבת, וזה מראה שאורו כה גדול, עד שיכול להאיר את החושך הכי גדול. שזה נאמר פה בסוף המסרון, מקסים, שנזכה להרבה אור. זאת אומרת, מי ששלחה אותו גם הוסיפה שזה מקסים, אם זה לא יהיה מובן מאליו. זה הזדמנות גם לראות באיזה מקום, אם דיברנו על הביטוי הזה שהוא שואל, מי צריך, האם טוב שהאישה תעלה על כיסא, או שהגבר יתכופף ערכון אליה. זה הזדמנות לראות איפה, מה עם הגמישות שלנו. האם יש בנו משהו נוקשה? גמישות, ימים עליה השלום אמרה פעם, יש הבדל בין ויתור לויתור יתר. ויתור יתר זה שבן אדם מוותר על העצמיות שלו, והוא כל הזמן מנסה לרצות או למצוא חן או לשמח את כולם. זה בסדר להיות אדם טוב, רק עם חיבור לציר הפנימי. אבל כשבן אדם מנותק מהציר הפנימי וכל מה שעומד לו זה הזולת, אז זה יותר דומה לעלה נידף. המושג של עלה נידף שהוא לא באמת מחובר לציר הכוח שלו, אין לו ציר היניקה. אז מצד שני הוא גם מנסה לרצות את כולם, מצד שני הוא גם כל רוח או כל משהו שלא כרצונו, או מישהו שלא מאיר לו פנים, גורם לו לעוף. ויתור יתר זה מצב שבן אדם אין לו קשר לציר הפנימי שלו. לעומת המושג ויתור, המושג ויתור יש בו, זה מעשה הכרתי, זה מעשה נכון. זאת אומרת שאני מגמיש את עצמי, מוותר על נוחות בשביל התקרבות וקשר טוב. כי יש הבדל בין דבר שאני עושה מתוך בחירה ומתוך הבנה שזה מוסיף לקשר, לבין מצב שבו בן אדם כביכול מוחק את עצמו ולא נותן לעצמו מקום. אז אני אומר את זה בהקשר שלפעמים להתכופף אל הזולת זה גמישות. גמישות זה פעולה הכרתית, זה לא בא מעומס, זה יותר רצון טוב. ויש בן אדם שהוא כל הזמן מתכופף לאחרים והוא שוכח את הנקודה הפנימית שלו. עכשיו אמרתי שאני אומר משהו על אותו רבי מרדכי דוב מאורנו סטייפל. לפני זה שמעתי היום ככה שנינה. מאיכן יודעים שיעקב אבינו היה נגד אנורקסיה? זה מתאים כי כבר הזכרנו את הביטוי התלמודי. של אשתך גוצה, גחין ורחיש לה, ולחיש לה. אז מאיכן יודעים שיעקב אבינו היה נגד אנורקסיה? התשובה היא שהוא אהב את רחל יותר מלאה. אז תודה לכל מי שהיה קשוב וקלט באיזה שלב צריך לחייך. סיפרתי את זה לאבא שלי ערב, זה לקח לו כמה שניות עד שהוא חייך. כן, כן. המילה מלאה, זה, אפשר להבין את זה שהוא אהב את רחל יותר מאשר את לאה, וזה גם במובן של מלאות. זה משחק מילים, הוא אהב את רחל יותר מלאה. גם העניין הזה של להתכופף. תזכרו שהמושג של ההתכופפות זה, בדרך כלל זה מעיד על גמישות. בן אדם שהוא מחובר לציר הפנימי שלו, אין לו בעיה להתכופף. ובמיוחד, שזה האור המיוחד של חנוכה, שהגילוי, אור השכינה יורד למקומות הכי, הכי נמוכים. זה מקום נמוך, בשפה שלנו זה להגיד, זה במקומות שבהם לא מוצאים משמעות, לא מוצאים את אור השם, לא מוצאים השגחה, לא מוצאים טוב, לא מוצאים פשר למה שקורה. אביו של הסטייפלר, שהזכרתי אותו מקודם, קראו לו פרץ, והוא התלמן. היו לו כמה בנות, הוא רצה שיהיה לו גם בנים. אז הרבי שלו, שהיה רבי מרדכי דוב מאורנו סטייפל, שהזכרנו אותו בשיעור מקודם, השגחה פרטית, המליץ לו, היה בן 60, והוא התלבט, היה לו כמה אפשרויות, היו לו כמה שידוחים שעל הפרק, ואחת מהם הייתה בחורה רווקה שרצתה אותו. רק הוא התלבט עם אדם כמו בן 60, זו, הרבי שלו בירך אותו שהתחתן איתה והיו להם ילדים. הבן הראשון שנולד קראו לו יעקב ישראל. הוא קרא לו יעקב ישראל על שם האדמו"ר הקודם, זאת אומרת, הרבי שייעץ לו להתחתן עם אותה רווקה קראו לו מרדכי דוב, והסבא שלו, זה האדמו"ר הקודם, קראו לו רבי יעקב ישראל מצ'רקוס. אז אבא של הסטייפלר, למרות שהסטייפלר היה ידוע בבני ברק בחוגים הליטאיים, הלא חסידיים, אבא שלו קרא לו יעקב ישראל, על שם האדמו"ר שלו. והסטייפלר כותב שכל שבת, עד שאבא שלו נפטר, הוא היה לומד איתו בספר, יש ספר חסידות נדיר, שנקרא שושנת העמקים. שבתוכו יש קטע שנקרא גם עמק תפילה, שושנת העמקים, עמק תפילה. שאת הספר הזה כתב אותו אדמו רבי יעקב ישראל מצ'רקוס, שהסטייפלר קרוי על שמו. ואבא של הסטייפלר כל שבת למד את זה איתו, והוא כותב באיזה איגרת שזה הספר שהכנס לו יראת שמיים, זה הספר שנתן לו את היסודות של היהדות, והוא מאוד מתגעגע לפגוש את הספר הזה. כי החצר הזו שהזכרתי, רבי יעקב ישראל מצ'רקוס, מן הסתם אף פעם לא שמעתם עליה. זאת אומרת, היום מתפרסמת, כי אומרים שהסטייפלר, שהוא היה קרוי על שמו של אותו רבי. אז לפני שבוע, וקצת, יוטט כסלב היה יריד חסידות בירושלים, בבנייני האומה. יריד ענק של ממש מגוון עצום של ספרי חסידות. וראיתי את הספר הזה ששנת העמקים עמק תפילה, מאוד התלהבתי כי אני הכרתי אותו עד היום מהכתובים, זאת אומרת קראתי עליו שהסטייפלר אמר שהוא מתגעגע לאחוז אותו בידו. אז קניתי אותו, וביום ראשון שעבר אחרי השיעור פה ישנתי בבית הוריי בבני ברק, ועלתה לי מחשבה אולי ללכת לתת את זה מתנה לרב חיים קניבסקי, לבן שלו. אז בבוקר התעצלתי קצת, אחר כך חבר אמר לי למה, אני רוצה לתת לכם כלל שאני מנסה לעבוד איתו. אני למשל, הייתה לי מחשב ללכת לרב חיים קניבסקי, ואחר כך עלו בי קולות למה לא ללכת. עכשיו, כל מקום שיש שני צדדים, באחד מהם צריך זריזות ופעולה, ואחד מביא נימוקים מאוד טובים, אבל שאומר לנו למה לא, אני אומר לכם כלל, מי שליבו פתוח לכלל הזה, תעשו את האפשרות שמצריכה פעולה. מצריכה, זאת אומרת, לצורך העניין, גם אם הטיעונים נכונים, אז הייתי אומר לעצמי, לאחר מעשה אומנם, כי בהתחלה לא הלכתי, לך אליו הביתה, תעלה עד לדלת שלו ותחליט לא לתת לו את זה. זאת אומרת ש... השיקול יהיה ענייני, שתהיה שם תחליט לא לתת. ראיתי, לפחות היום היה לי גם איזו הזדמנות שחשבתי ללכת לאיזה מקום, ואז התביישתי ועלו לי מחשבות, אז אמרתי, לפי אותו כלל, הסיפורים שסיפרתי לעצמי למה לא ללכת לאותו מקום, הם משאירים אותי באזור הנוח. אז אמרתי לעצמי כך, זה סיפור מהערב. אמרתי לעצמי שכל הסיפורים שסיפרתי לעצמי נכונים, רק אני בכל זאת הולך לתרגל את היציאה מהנוחות. והלכתי לאותו מקום שהסברתי לעצמי למה לא ללכת. היה בסדר, היה טוב, לא משהו דרמטי. וכאן אומר, יש לפעמים שבן אדם... השיקולים אומרים לו, תשמע, תיזהר, זה סכנה או משהו, אבל ברוב הפעמים, אם החלטתם על איזה פעולה, איזה ביקור, איזה דודה, איזה יציאה, איזה מופע, ללכת, ועולה קול שאומר לא ללכת, ומסביר בטוב טעם למה לא ללכת, אבל הלא ללכת משאיר אותנו במקום הנוח, סלש החושש, אז ההמלצה היא ללכת. עכשיו שרבי נחמן אומר את זה אמנם בהקשר אחר, כתוב בספר המידות, שאם בן אדם יש לו, אומר את זה על מצוות, יש לו שתי מצוות לעשות, והוא לא יודע, והן נראות לו גם באותה חשיבות, זה אומר שיבחר בזו שיש יותר יציאה מהנוחות, שיש בה יותר זריזות, שיש בה יותר פעולה. זה לא הניסוח המדויק, אבל זה הרעיון שהוא מביא בספר המידות. אז המחשבה שלי הייתה ללכת בדרך כלל קל להתקבל את סוצר חיים קניבסקי, הוא מתפלל עם הנץ החמה, ואחרי זה מי שמתפלל שם, יש לו קבלת קהל זריזה כזאת. והיות ולא הלכתי, ורק בשעה 9 בבוקר אמרתי לעצמי שזה סיפור של עצלות. סיפרתי את זה גם לחבר חבדניק בטלפון, אומר לי, איזה מין שליח אתה? אצל חבדניקים כולם שליחים כולם החבדניקים, רק הם מחלקים את זה בין אלו שכבר מודעים לזה, ובין אלו שעוד לא. אבל לא אמר לי ככה, אין דיבור של חן. אומר לי, איזה מין חבדניק אתה? לשיטתו, כן, הוא כבר סרתי. אז אמרתי לו, מה? אמרתי, לך עכשיו. אמרתי לו, אבל אין קבלת הקהל עכשיו, זה כבר 9, זה אולי יום אחר או שבוע הבא. אמר לי, לא, איזה מה, זה חסיד זה, זה שליח. לך עכשיו. והסכמתי, הביטוי הסכמתי שזה פגש מקום פנימי שהלכת עכשיו. הלכתי וחיכיתי קצת, ואחד הגבאים אמר לי שהוא, הסברתי לו מה אני רוצה. אמרתי לו, זה ספר שפעם היה נדיר, ועכשיו הוא יצא בדפוס חדש עם אותיות מהירות. אמרתי לו, אפילו אם לרב יש את זה, זה דפוס חדש. רבי חיים קניבסקי, כך הוא אומר, אלא עוד ידם. ואז בזכות זה שהמתנתי שם גם, קראתי בו עוד בספר הזה. לפני שאני מוסר אותו הלאה. אז שם ראיתי, אני אמר לכם גם רעיון שיש שם. טוב, טוב, אתם יודעים מה, שלא תהיו באמת אך מה היה עם הסיפור. בתוך סיפור משעמם יש קטעי מתח. ששנת העמקים עמק תפילה. אחרי זה הגבאי הכניס אותי אליו לקומה העליונה, איפה ששם לא אין קבלת קהל, בשעה שאין קבלת קהל. הבית היה ריק, היה שם רק הנהג שלו, הנכד שלו שמשרת אותו, ואותו גבאי, הוא בשימת לב, הסתכל בספר. אמרתי לו שאני אתן לו איזה מתנה, שזה ספר שאבא שלו, אמרתי לו, הסטייפלר, אמרתי לו, הסטייפלר מאוד אהב. אני מכיר את זה, ישר כוח, ישר כוח. וגם מאוד שמחתי, למרות שבדרך כלל אנחנו שמחים שנותנים לנו מתנות, אבל הגמרא אומרת שאיש חשוב שמקבל מאיתנו מתנה, זה נתינה יותר גדולה מאשר סתם ככה. לכן אני אומר גם עוד הזדמנות להזכיר במאמר מוסגר, שמישהו רוצה לתת לכם מתנה, לכולנו חשובים. אפילו שלא בא לנו, או שאפילו בן אדם קרא שבמשלי שלמה המלך שונא מתנות יחיה, רבי נחמן מביא גם בספר המידות, משרבו מקבלי מתנות, נתמעטו הימים ונתקצרו השנים. או הפוך, נתקצרו הימים ונתמעטו השנים. ומצד שני, פה אני אומר שלקבל מתנה, ההבדל הוא, בכלל, המושג מתנה זה לנסות להשיג משהו בלי לעמול עליו. מה שאני משיג בלי לעמול עליו, הנפש לא יכולה לקבל מזה הנאה שלמה. הנאה שלמה במובן שזה יזין אותה וימלא אותה. רק שאם מישהו רוצה לתת לכם, אתם יודעים שבזה שתקבלו ממנו, הוא ישמח, אז זו עצמה נתינה. לכן אני אספר את זה בקשר שמאוד שמחתי. נתתי לו את המתנה, וממש הרגשתי, דבר ראשון דיווחתי לחמה, לחבד, לחבדניק החבר שהמציא מהבוסר, בוצר אומר לי, אני אכתוב על זה לרבי. הוא נובר עלי קומבי, שלי החבד בנחלאות. אז שישבתי שם בחצר, והמתנתי, אז קראתי את דבריו לפרשת מקץ לחנוכה. אז הוא כותב שאצל כל בן אדם יש מידת הניצחון. נסביר מה זה מידת הניצחון. מידת הניצחון זה שבמריבה או בוויכוח אני רוצה לנצח. עכשיו, מאוד חשוב לשים לב להבחנה. רצון לנצח זה ללא קשר אם אני צודק. זה ללא קשר עם לזו האמת. יש בי מקום שמונה על ידי האגו, שרוצה להגיד את המילה האחרונה. זה נקרא מידת הניצחון, אצל חז"ל. יש לזה צד חיובי, במובן שבן אדם, יש בזה גם את הביטוי נצחיות, גם ניצחון וקדושה, אבל יש בזה גם מקום נמוך. למשל, יש זוגות שבוחרים להתגרש, וזה בסדר, הגיעו להחלטה הזו. רק הרבה פעמים, מידת הניצחון פועלת שם. זאת אומרת שנהגו להתיש איש את רעהו. ומידת הניצחון, הוא כותב שם, שלפעמים בן אדם מוכן את כל כספו להוציא על מידת הניצחון. זאת אומרת, יש לו איזה מאבק משפטי, או הוא נגד מישהו, אז במקום להסתדר או ללכת לקראת, בשביל לנצח הוא מוכן לעשות הכל. מידת הניצחון, יש בזה משהו שהוא כביכול למעלה מטעם ודעת. אדם רוצה לנצח. זה אומר שבמידת הניצחון, יש בזה גם צד חיובי. שבן אדם נמצא עם איזה פיתוי, שמול עולם הערכים האישי שלו, הוא יודע שזה לא טוב לו. אז הוא אומר, יש שתי אפשרויות איך להתמודד עם זה. יש אפשרות אחת על ידי התבוננות. מה רצון השם, על ידי התבוננות, מה נכון, להעמיק בעניין. כמו שמוסבר בספר התניה. הנה השם ניצב עליו. הוא בוחן כליות ולב, לא זוכר את... בוחן כליות ולב עם עבדו כראוי. אז יש דרך של התבוננות, בכלל בעבודה רוחנית יש דרך של התבוננות, שהיא נקראת בשפת הסמלים ישראל. ויש דרך של מידת הניצחון שהיא נקראת יעקב. אז לפעמים שבן אדם נמצא באיזה פיתוי, והמוחין שלו, התודעה שלו לא פעילה. אז אומר, אפשר להשתמש במידת הניצחון, אני אומר בשפה שלנו, בצד המעצבן שבנו. כל אחד מאיתנו יש ברוך השם צד מעצבן. שלפעמים מבקשים ממנו משהו, אומר לו, למה לא? לא. אני רוצה לאמן אתכם להגיד את הלא, מהצד, להוציא לאור את הצד המעצבן שבכולנו. אני אשאל שאלה סתמית את המשתתפים פה. אתם מסכימים שאני אקח את הקוס הזו? כי בכל איזה סתמנט, אני מבקש מהקהל, מי שמוכן לענות למשימה, לענות לא בטון מעצבן. זו משימה לא שגרתית, כן? זה לא סתם להגיד לא. לא. זו המשימה. היא די מביכה. יכול לבוא ולומר, מישהו משומעים, אין בי צד מעצבן. יכול להגיד לא, אבל טון מעצבן אינו מוכר לכלל. יכול בבקשה לקחת את הקוס הזו? זה התחלה יפה, רק אני שמעתי קצת עדיבות בלא הזה. או תנסו שהלא הזה, עכשיו גם אני אצטרף אחרי שאני שר, ותעשו לא תקיף כזה ומעצבן. לא להתפעל מזה שהבקשה שלי מנומסת. אפשר בבקשה? אפשר בבקשה לקחת את הכוס הזאת?
לא.
לא. או, זה כבר התקדמות. אז זה נקרא מידת יעקב. הצד המעצבן הזה, הוא אומר, זה מידת הניצחון שאפשר לדעת להשתמש, ולפעמים בן אדם נמצא מול איזה פיתוי שלא טוב לו. יודע, זה באמת לא טוב לו, אבל הוא לא מוצא את הכוח ואת הטיעונים להתמודד עם זה. אומר, פה להוציא את מידת הניצחון, פשוט לומר, לא. אתה משכנע?
כן, אבל רוב אנשים, ואנחנו יודעות להגיד לא, אז זה לא
כל בן אדם, אבל יש פעמים שדווקא יש מקום שאני לא יודע איך להגיד את הלב מרגיש שזה לא טוב לי, ואני לא מוצא את הדרך להגיד לו. אז הוא אומר, ואז עוד מעט נראה איך זה קשור לחנוכה. נעשה ניסיון אחרון, אבל עם כל... אפשר בבקשה לקבל את הקורס? לא. אומר הניצחון, כתוב שוותיקה כף ירח יעקב. אז אם אמרנו שבשפת הסמלים, ישראל זה הביטוי של ההתבוננות, זה התקדמות, ובן אדם שומר על עצמו דרך ההתבוננות המעמיקה, דרך הדעת, דרך המוחין. ויעקב זה שבן אדם שומר על עצמו דרך מידת הניצחון. אז כתוב שבמאבק של יעקב עם המלאך נאמר, ותקה כף ירח יעקב. כביכול, שמידת הניצחון של עם ישראל נחלשה. שהיכולת הזו להגיד לא בתקיפות. ובניצחון על היוונים בחנוכה, גם מידת הניצחון, היכולת להגיד לא, חזרה לכוחה. פשוט לפעמים להתמודד עם הלא טוב באמירה אחת, לא. למה לא? זה אגב, שמבקשים משהו ואמרתם לא מעצבן, אז עדיין הצד שאימון מתקן, למה לא? מה בדרך כלל נהוג לומר בטון אומר? ככה. אז בואו נעשה את כל הסט. אפשר את הכל? אז בבקשה? למה לא? ככה היה חלש. למה לא? יופי. אבל שם טוב אומר שככה זה ראשי תיבות כתר כל הכתרים. כתר כל הכתרים, שזה הגילוי הכי גדול של אלוקות. שנאמר אשרי העם שככה לא. בכל אופן רק להשתמש בזה בזמנים נצרכים, כן? רוב הזמן אנחנו אמורים להיות אדיבים. רק מול קליפת יוון, שהיה בזמן החשמונאים, שהטיעונים שלהם היו יכולים, של המתאבנים היו יכולים להיות כל כך משכנעים, שלפעמים מתעורר צד הקדושה שבנו שלמעלה מטעם ודעת. זה נקרא מידת הניצחון. אני השתמשתי בביטוי, הצד המעצבן שבנו. פשוט לומר, לא. והלא הזה, יש פעמים שראוי רכות וראויה אדיבות, יש פעמים שזה ההצלה, פשוט לומר, לא. ואז בחנוכה גם מידת הניצחון חזרה לכוחה, מידת יעקב, וגם מידת ישראל, שהשמן הוא מסמל את פנימיות התורה, השמן הוא מסמל את שמנה של תורה. חז"ל אומרים שמי שאוכל זיתים, זה סגולה לשכחה. ושמן זית זה סגולה לזיכרון. כך נאמר. אותו רב חיים קניבסקי, אגב, שהזכרתי, שאריך ימים, הוא כל שנה עושה סיום בערב פסח, נהוג שבחורים בערב פסח עושים סיום על איזה מסכת. אז הוא בכל שנה בערב פסח מסיים את כל התלמוד בבלי ואת התלמוד הירושלמי, את המדרש רבה, את המדרש תנחומה, ואת הרמב״ם, ואת הטור, ואת השולחן ערוך, את הזוהר הקדוש, את כל ארון הספרים היהודי, הוא מסיים בכל שנה. והזיכרון שלו גם מפליא. אז הוא למשל, רוב האנשים מקובל, למרות שחז"ל אומרים שלאכול זיתים זה סגולה לשכחה, ושמן זיכרון, אז... בדרך כלל אנשים אוכלים זיתים, גם אנשים ראי שמיים. זה שומעים, אפשר לשים טיפה שמן, או שזה רק משל. אז הוא, רב חיים קניבסקי, אומר, אני לא לוקח סיכונים. אני מתייחס ברצינות גמורה לדיבור הזה של חכמנו. מקווה שזה לא ישבש לכם את הפיצה הערב. כן, מצד שני, אפשר לראות בזה גם סגולה לשכחה באופן החיובי, מי שיש לו... מה שישב על הלב ורוצה, זה כנראה אמור לעבוד לכל הכיוונים. הערב גם, בהשגחה פרטית, בנר חמישי זה היורצייט של צדיק שחי פה בתל אביב. קראו לו רבי ישראל מוסייתין. צדיק שאני מאוד אוהב, היה איש קדוש ונפלא. רחוב ביאליק, זה הבית כנסת שלו, עדיין יש שם בית כנסת קיים. הוא היה נכדו של רבי ישראל מרוז'ין. הוא היה איש פלא. רק לראות אותו, הוא נפטר ב-1949, בתש"ט. אני כל פעם שאני קורא עליו, אני מתרגש. משהו בדמות שלו מאוד נוגעת בי. מצד אחד, הוא היה נראה מאוד אדור, מאוד מטופח ביחסיות של רבי. ומידר גם שתקן, הוא לא היה מרבה במילים. בהתכנסויות, בתישים, השולחן שהרבי עורר במחיצת חסידיו, שזה נקרא תיש, הוא לא היה אומר דברי תורה. הוא היה נותן השראה בנוכחות שלו. רבים רבים נמשכו אל דמותו, מאוד מאוד אהבו אותו. יש סיפור עליו שהוא הזמין רפד הביתה להחליף את הריפוד של הספה. והרפד הביא את הבד, אז רבי ישראל שאל אותו כמה, מה האורך שהבאת, מה המידות של הספה. אז אמר לו רבי ישראל, לא הבאת מספיק בד. אז הוא אמר לו שהוא כן הביא מספיק, כי מאחורה, איפה שלא רואים, הוא שם בד פשוט, לא בד מהודר, כמו המקדימה של הספה. אז רבי ישראל ביקש ממנו שיביא גם מהבד המהודר למאחורה. הוא אומר, אצלנו, איפה שלא רואים, צריך להיות בדיוק כמו איפה שרואים. חסידים למדו מזה לימוד עמוק. איפה שלא רואים, צריך להיות בדיוק כמו איפה שרואים. איזו התייחסות לנסות. זאת אומרת, יש לנו את היכולת להיות בין אנשים, מול קהל, כל אחד במקום עבודתו. אנחנו הרי משווקים את עצמנו, בלי ללמוד שיווק. כל אחד איכן שהוא נמצא, במקום העבודה, בכיתה, בעסקיו, בדייטים, אנחנו בעצם רוצים לשווק משהו. וכשאנחנו בביתנו, אנחנו אומרים, אנחנו פטורים מאותו שיווק. אצלו הייתה נקודה כזו של אותנטיות, שאין הבדל בין המקום האינטימי למקום הציבורי. אולי בי זה מאוד נגע הסיפור, כי אני נמצא כל כך הרבה בין אנשים. ויש בי משהו שמתאים את עצמו לאנשים. ובבית זה אחר, קצת אחר. לפחות זה עדין לומר קצת אחר. שלא תשאלו כמה אחר. על האמירה הזו, אצלנו גם איפה שלא רואים, וזה היה עניינו. אין הבדל בין איפה שרואים לאיפה שלא רואים. אומרים שפעם בווינה ניגש אליו אחד מאנשי הקהילה היהודית, הקהילה היקית בווינה, הם לא הכירו אדמורים חסידיים. ולאדמור היו קוראים בגרמנית וונדר רבינר, רב פלאי. מעניין, ביידיש, איך אומרים אדמור ביידיש? יש פה מישהו או מישהי, אתה מנסה לחיים על המשקיע החיים. רבי ישראל מאוסייתין. שם משפחתו היה פרידמן. רבי ישראל פרידמן מאוסייתין. נכד של הרבי מרוז'ין. וכשמספרים עליו בעגה היידישית, אז מקצרים, אומרים רבי ישראל אוסייתינר. זה השיוך היידישי לרבי ישראל מאוסייתין, אומרים רבי ישראל אוסייתינר. הוא... אז פעם שאל אותו מישהו בווינה, למה קוראים לו וונדר רבינר? מה זה? ביידיש שם התחלתי לומר, אדמור אומרים גיטר איד, תרגום לעברית יהודי טוב. מעניין ככה ביידיש את זה. בגרמנית קראו לזה וונדר רבינר. אדמור. יש לי סבא רבא שקבור בפרנקפורט. אז פעם הלכתי עם אמא שלי לבקר את קברו, אז שאלתי את הדוד הזקן שלנו, איך נזהה את הקבר? זה בית עלמין גדול. אז אמרתי, שאלת שומר, איפה הוונדר רבינר? יש שם האדמור מקרלין וצמוד אליו. זה ביטוי, הוא וונדר רבינר. איפה הוא? למי? רבי אברהם יהודה זלושינסקי. שם משפחתנו לפני שהוא עברת ליוספי, הוא היה זלושינסקי. טוב, יוספי יותר ידידותי. זה גם מתאים למי שבוחר לדבר, יוסף פי. אז הוא אמר לו, יש בן אדם ששולט על ארץ שלמה. יש בן אדם ששולט על עיר, יש בן אדם ששולט על קהילה, יש בן אדם ששולט על בני ביתו. אומר, וונדר רבינר זה אדם ששולט על עצמו בשלמות. זו הייתה הגדרה שלו. ושליטה עצמית זה לא הדחקה. זו הכוונה אל הדרך העולה, בית אל. זה הוצאת הכוחות אל הפועל בהכוונה אוהבת, בהנחיה מתמדת. אז אמר לו, וונדר רבינר זה אדם ששולט על עצמו. אז החתן שלו, שקראו לו רבי יעקב מאוסייתין, בעל האוהלי יעקב. הוא כן היה אומר דרשות, הוא גם כתב ספר חסידות. הוא היה עושה גם תשעים, היה עורך את שולחנו ביום העצמאות. כל כך שמח ביום העצמאות, היה עושה תיש חסידי לכבודו של יום. אז חתנו, רבי יעקב מאוסייתין, אמר שיש על זה רמז בפסוק. הוא מאוד אהב את ההגדרה של חותנו לוונדר רבינר, מה זה איש פלא, שהפלא שלו שהוא בשלמות שולט על עצמו. אז אמר, כתוב על נזיר, איש כי יפלי לנדור נדר להשם. נזיר בתורה זה לא נזיר כמו שמקובל באומות העולם, זה אדם שבוחר לפרוש מיין ומלהיטמע למתים, אבל בעיקר מיין. בכל אופן, הוא בוחר לוותר על משהו מהנאות העולם המותרות, הלגיטימיות, על פי התורה. אז שם בפסוק, למה נאמר איש כי יפלי לנדור נדר? כי מישהו שהוא בוחר לוותר על ההנאות המקובלות זה דבר פלא. זה הוונדר רבינר. זה הזכרתי כי היום זה היורצייט שלו, של רבי ישראל מאוסייתין. הוא השאיר צוואה שהוא רוצה להיקבר בהר הזיתים. הוא אמר, ואם יהיה בלתי אפשרי, הוא כותב את זה כעשור לפני קום המדינה, הוא ראה כמו רוח, אז שיקברו אותו בטבריה. זה מעניין שבדיוק פרצה מלחמת העצמאות כמה חודשים קודם לכן, וכבר אי אפשר היה לקבור בהר הזיתים. אז הוא קבור בטבריה, זכותו יגן עלינו.
מה אתה אומר שהוא לפרוש מיין?
לא
לשתות
יין. בספר במדבר יש, כן, מסתדר לך לא לשתות יין איזה תקופה?
עובדים כוס יין לפחות אחת ביום.
הזכרתי מקודם את המגיד מטריסק, אז היום שלחתי לתפילה, אז ראיתי אלון של ברסלב. אז יש פה סיפור על איזה יהודי בשם רבי יחל מאיר צוקר. בחור צעיר מוורשה שהתקרב לרבנו הקדוש, לרבי נחמן מברסלב, והוא למד בישיבת נוברדוק, בעיר מזריץ'. והיה לו חבר שקראו לו ברל, ברל מה? טוב, אתם יודעים כבר שלחפש בשידור חי את השם ברל גרינשטיין. הם היו חברים טובים. חלק מעניין של ישיבת נוברדוק זה היה לפעמים לנסוע לעיירות ולחזק שם את היהודים בעבודת השם. והם הגיעו לאיזה עיירה, ואותו חבר שקראו לו ברל, איזה ברל? אה, יופי. וגרינשטיין ניגש לנו בית כנסת ונשא נאום של חיזור ככה ליהודי העיירה הפשוטים. חנו ניגש אליו, איש חסיד, קראו לו רבי אברהם גוז, הוא היה חסיד טריסק, וזו העילה שהבאתי אותי לפה, כי היום קראתי את הרעיון שפתחתי קודם על הדיבור של המגיד מטריסק. זוכרים בתחילת השיעור? שלפני הדלקת נרות שאל אם האישה נמוכה, היא רוצה לדבר עם בעלה, אז אמרתי בשם המגיד מטריסק, וכמה שעות אחר כך קראתי עוד פעם על המגיד מטריסק. ואני לא זוכר כבר שבועות או חודשים ארוכים שקראתי עליו. ראיתי בזה השגחה, אינני יודע מה זה מסמל, אבל אמרתי, אם יש פה עוד סיפור, אז הוא היה חסיד טריסק. אז אותו רבי אברהם גוז, חסיד טריסק, ניגש אל רבי אריאל גרינשטיין, ואמר לו, יש לי בת שהגיעה לפרקה, ואם אתה מסכים להשתדך איתה. שימו לב על מה מדובר, על בחור ישיבה, שמגיע לאיזו עיירה, נושא דרשה, ובא אליו מישהו ומציע לו שידוך. עכשיו, בתקופה היא הייתה תקופה מאוד סוערת, שבאמת הורים שם הגבולות היו סגורים, וכנראה היה שייך ש... אבל הוא אומר לו, תראה, יש לי פה עוד חבר. קוראים לו יחיאל מאיר. ואנחנו סיכמנו בינינו שאף אחד לא מתארס בלי השני. זאת אומרת, אף אחד לא קובע חתונה בלי שחברו מוצא גם שידוך. אז הוא, אותו רבי אברהם שיצא לו, מתחיל להתרגש ולזולגות לדמות. הוא אומר, מה אתה? אז הוא אומר, יש לי שתי בנות שהגיעו לפרקם. הוא אומר, בוא תיפגשו איתן, דברו איתן, נראה. ברל הלך ונפגש עם, זה היה יותר צבעונים, הייתי מוסיף עם רוחלה. יחיאל מאיר נפגש עם... לעלה, אבל זה לא השמות, זה לא מופיע בסיפור, רק בשביל שיהיה אותנטי, שיהיה... והייתה הכימיה ביניהם, והם התחתנו. והוא סיפר, אותו רבי אברהם גוז, שכמה חודשים קודם לכן, הוא ראה שהוא לא מוצא בחורים כלבבו לבנותיו, ולא בחורים כלבבם הטוב. הוא היה ככה יהודי חסיד, הוא הלך לחפץ חיים. וצריכים אמר לו, תראה, עכשיו זו תקופה, זו התקופה של תחילת שלטון הקומוניסטי, ורבים רבים עזבו את החלי התורה, וישיבות היו במצב קשה. אמר לו, תאסוף, תעשה מעשה של מסירות, תאסוף איזה סכום לוועד הישיבות. זה מעשה שהוא לא נוח, שהוא... ואני אברך אותך. ואותו רבי אברהם גוז תרח כמה שבועות, אסף כספים, הביא לחפץ חיים. חפץ חיים אמר לו, בעזרת השם, זה יגיע עד אליך. אחרי זה, אותו רבי יחיאל מאיר צוקר, עלה לארץ עם גיסו, כי בעקבות זה שהוא התקרב לרבי נחמן על מעלת ארץ ישראל, הוא כבר בתף רצד ג' ב-1933, עלה לארץ, ושלח סרטיפיקט לחותן שלו ולדודים שלו, כולם עלו לארץ. אבל זה נחמד, זה תנאי לא פשוט, תחשבו שמישהי מוצאת חתן והוא מציע לנישואים, אומרת, שמי, אני סיכמתי שעד שהחברה שלי לא מוצאת חתן, אני לא... כן. אז מהסיפור משמע שזה היה אותנטי, שהוא באמת אמר לו, סיכמתי רק ששנינו מוצאים שידור. זה לא חייב להיות שני אחיות, אבל אתה צריך לדאוג שתי אחיות, אתה צריך... זה סיפור יפה של השגחה. והנה, רק בזכות שהוזכר שאותו חותן היה חסיד טריסק, זה הגיע לשיעור. אחרת לא מצאתי אילה איך לקשר את הסיפור הזה לשיעור. ש... והמגיד מטריסק היה דוד של רבי מרדכי דוב מאורנו סטייפל, שהוא אמר לאבא של הסטייפלר להתחתן, נולדו לו אחרי זה, נולד בנו הסטייפלר. לחיים לחיים, את הסיפור על המגיד מטריסק קראתי ב... יש חוברת על חנוכה שיש... משפיע חסידי בבני ברק. המושג משפיע בשונה מאדמור או מרבי, משפיע זה מישהו שאומר מלשון שפע. תן ככה דיבורים שמעוררים את הלבבות. קוראים לו רבי אברהם אלימלך בידרמן. איך קוראים לו בעגה החסידית הבני ברקית? רב מיילך. אברהם אלימלך קיצור למיילך. רב מיילך בידרמן. אז הוא קרוי על שמו של אדמו"ר מקרלין שנהרג בשואה. איש קדוש קראו לו רבי אברהם אלימלך מקרלין. הוא היה מאוד מיוחד, רבי אברהם אלימלך. למשל, מסופר שפעם הוא נסע ברכבת והיה מאוד צמא, אז השיגו לו בקבוק סודה, והוא לא רצה לשתות מהבקבוק, רק מכוס. חשבתי על זה, זה לא נימוס חיצוני. זה כביכול משהו אצילי שכזה. אתה רק לשתות רק מהכוס. אגב, זה דוגמה, זה עברית יפה. אפשר לחזור, אם מודעים לזה, אפשר לחזור למשפט שוב. אגב, זה אגב דוגמה לכך שמול אנשים יש בקבוק, נמזוג יפה, לא נעשה גלו גלו, כן? נמזוג יפה בנימוס. נגיע הביתה ונהיה צמאים, יש פולחן כזה, נעמוד מול המקרר ונדה לתוכה. אז זה דוגמה למשהו שאצלנו, איפה שלא רואים, זה בדיוק כמו שרואים. אני מציע להתאמן על זה בדברים קטנים. אני עוד לא שם, רק זה תרגיל שהוא מאוד עוזר לכוון. יש בדברים, לא אומר להציב לעצמנו רף שהוא מעבר למידתנו. יש דברים שאנחנו אומרים, שאנחנו באינטימיות עם עצמנו, אנחנו אומרים, אם היו פה אנשים לא הייתי עושה את זה. ולנסות גם מה? זה סוג של אימון. אז הוא לא רצה לשתות מהבקבוק. הוא פשוט ויתר על השתייה. ואחד החסידים ניסה לאלתר משהו, עלה לו רעיון, היה לו מלפפון בתיק. אז עם העולר שלו, רוקן את התוכן של המלפפון ועשה לו מזה כוס לשתות. הוא הסכים לשתות עם זה. אם הזכרתי את הרבי הקדוש הזה, רבי אברהם אלימלך מקרלין, של שמו קרוי רב מיילך בידרמן, שממנו קראתי על חנוכה דברים יפים וסיפורים יפים, אז הוא היה בארץ ישראל בקיץ 39. שענני המלחמה, הוא בא לבקר את החסידים שלו בארץ, והחסידים שלו אמרו לו, רבי, אל תחזור. הוא נמצא בארץ, והיה עוד צדיק בירושלים שקראו לו רבי שלום כזווילר. היה לו ממש רוח קודש, הוא אמר לחסידים שלו, תקשרו אותו. תראו, זה אנשים שמעריצים את רבם, פתאום בא מישהו אומר, תקשרו אותו, אל תתנו לו לחזור. לפולין. אבל כמובן הם נזהרו ממנו, הוא היה באמת איש דגול, הוא אמר, אני לא רוצה שהם יישארו לבד. החסידים שלי. והוא חזר לפולין באונייה האחרונה שיצאה מארץ לאירופה. זאת אומרת, שאם הם עקבים אותו בכמה שעות, הוא גם מפזר. אבל ממש במודע, באופן מודע, הוא חזר ועלה שם על המוקד. אז הנה הזכרנו את מתוך החוברת הזו של רב מיילך בידרמן. אז הוא מביא שם עוד סיפור ש שאני אומר מביא שם עוד סיפור והוא אומר אני רואה שזמננו עומד להסתיים, אבל יאמר עוד רעיון אחד שראיתי. בעצם למה לא עוד שני רעיונות? יש גמרא שאומרת שמי שעוברים עליו שבוע ימים בלי חלום זה נקרא רע, הוא נקרא רע. וזה גמרא תמועה, למה בן אדם ששבוע ימים לא חלם, למה לקרוא לו רע? יש לזה כמה ביורים, אבל הוא מביא בשם הגרא, הגאון מווילנה, זאת אומרת, פעם בשבוע לפחות שבן אדם מתעורר לכך שהמציאות היא חלום. זאת אומרת, היא במובן הזה שהיא חולפת, היא עוברת. לא להיות בהצמדות אל מה שאי אפשר לרחוז בו לעד. ובתוך סיבוב של שבוע ימים, תמיד יש את שבת, שבן אדם יכול לעשות חשבון נפש ולהיזכר. אומר, שם הגאון, שאם שבוע ימים לא היה שום חלום, זה אומר שבן אדם אחוז לגמרי באשליה. אז הוא אומר, משהו לא בסדר. הדבר השני, הוא סיפר על ראש ישיבה גדול, שידוע בעולם הישיבות, קראו לו רבי אלחנן וסרמן. אני תמיד השמות האלו אוהב לומר אותם, כמו שאני שמעתי את זה באווירה הישיבתית, רבל חונון וסרמן, ככה, רבל חונון. גם שאומרים חידושי תורה בשמו, אומרים רבל חונון אומר. הוא גם נרג בשואה, רבל חונון וסרמן. הוא ביקר בארצות הברית לאסוף כסף לישיבה שלו. הוא היה תלמיד מובהק של החפץ חיים, זה היה תלמיד הכי ידוע של החפץ חיים. ובאחד הפעמים הלך מאוד קשה העניין הזה של לאסוף כסף לישיבתו. הוא כבר רצה לחזור, אמרו לו, יש פה עוד איזה חיית אחד שאדם עם יכולת. אלא משהו קמצן גדול, אי אפשר להגיע אל ליבו. הוא לא אמר, אני אנסה. אז הוא דפק אצלו בדלת, זה הוא פתח לו, אומר, כן, מה אתה רוצה? אומר לו, אני גר בברנוביץ', באליטה. ונקראו לי שני כפתורים במעיל, ובאתי אליך שתקן לי אותם. זאת אומרת, מה אתה התחרפנת? שני כפתורים לבוא מברנוביץ' לארצות הברית, לתקן אותם? אומר לו, מה הבעיה? ומה המרחק הזה? אני אקצר לכם את הנמשל שרוצה להגיד לו שהנשמה שיורדת לעולם הזה זה יותר רחוק מאשר מברנוביץ' לארצות הברית, ולא יורדים בשביל שני כפתורים. יש לזה משמעות אחרת. יהיו ברוכים, בזכות כל הצדיקים שהוזכרו בשיעור, והטוב של הנר החמישי שילווה אותנו, נזכה שהאור הזה יהיה מוסיף והולך. לילה טוב. Thank you.